כאן יעל גלזר עם הפודקאסט כשכסף פוגש אנשים, הפודקאסט שמספר לכם באילו דרכים, שיטות ואסטרטגיות מעשיות אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם. אפגיש אתכם עם אנשים שכבר עשו ועושים את זה, והם יספרו לנו מה הם עושים כדי לגרום לזה לקרות. היום אני עם אופיר אמסלם. שלום אופיר.
אהלן, בוקר טוב.
שלום שלום, אופיר הוא מנהל האי-קומרס וחבר הנהלה בשורש ערכות נוודים, סנדלי שורש המוכרות,
כן.
מנטור ומרצה אי-קומרס ועם ניסיון הנדזון בניהול אלמנטים של פעילויות אי-קומרס שנדבר עליהם היום, מה זה בכלל אומר התפקיד הגדול הזה של ניהול אי-קומרס,
כן.
מה כל התפקיד הענק הזה וחמישה דברים שאתם לא יודעים על אופיר, אז דבר ראשון זה שהוא הכיר את אשתו בפייסבוק אי שם בשנת 2009,
נכון.
מהלך הלימודים היה שלב שבו הוא עבד 5 עבודות במקביל. איזה עבודות אלה היו? אתה זוכר לפחות למנות אותן?
כן, הייתי סגן שבוע של אגודת סטודנטים, הייתי בסוף שבוע מלצר באולם אירועים, עשיתי שני התנדבויות, אחד לימדתי ילדים איכות הסביבה בבית ספר, בבית ספר רבין מקרמיאל, ויום אחד היינו במתנס אחר הצהריים, והחמישי היינו שומרים בבגרויות בכרמיאל.
מדהים. אז זה הדבר השני, כן. הדבר השני שלא יודעים עליך. הדבר השלישי זה שעזבת משרה עם קביעות בשיפור תהליכים בבית חולים כדי להתחיל מ-0 בעולם האי-קומרס בשנת 2012. היית על קו חיפה תל אביב 5 שנים, והחזקת יעלום בשווי $1,000,000 ביד. איך זה קרה?
עברתי בבורסה, זאת אומרת, ברגע שעזבתי את העבודה בבית חולים, אז עברתי כדי לעבוד בבורסה בתל אביב, בתוך חיפאי, אז באמת הייתי על הקו כמעט 5 שנים, ושמתעסקים ביהלומים, אז יוצא גם לפעמים לגעת בזה, מה שנקרא, ניהלתי פעילות אי-קומרס של יהלומים באי-ביי ואמזון, בכמה אתרים עצמאים, וגם צילמתי בעצמי את היהלומים, כל מיני לדים, מקופסאות תאורה וכאלה, אז התחלנו כבר לתת שירות של צילומים ככה למקורבים שלנו. אז בתוך זה צילמתי גם יהלום של $1,000,000.
מה עשית בשיפור תהליכים בבתי חולים לפני שנכנסת לעולם האי-קומרס?
אז אני מהנדס תעשייה וניהול, ובדיוק כשסיימתי את הלימודים, אז בבראוד, איפה שלמדתי, גם יש תהליך של סטאז' כדי לסיים את התואר, אז בדיוק במקרה, בבית חולים קרמל בחיפה, חיפשו בחדר מיון, סוג של מנהל תפעול, דעת תפקיד פיילוט כזה, שבדיעבד הוא התקבל לכל הבתי חולים של הכללית, והתפקיד היה לשפר תהליכים בחדר מיון, למשל, לסמן על הרצפה את המיקום של העגלת תרופות, כדי שהצוות לא יסתובב בכל ה... לא יבזבז הרבה זמן הליכה ומעבר, בלחפש את העגלת תרופות בכל החדר מיון. תשבי שכל פעם מישהו מחפש את זה, אז אני מבזבז הרבה זמן, במקום להחזיר אותה למקום, ואז תלך השאר למקום. אז דברים כאלה, אז עבדתי בבית חולים 1.5 שנים, וביום שהציעו לי קביעות, אמרתי, תודה רבה, אני הולך. לא, האמת שזה היה די במקביל, כאילו לי שני חברים בבורסה ליהלומים שהקימו בדיעבד, הם לא ידעו את זה תוך כדי, הם בדיעבד, אבל הקימו סוג של channel advisor, סוג של מערכת שהמטרה שלה זה להחזיק ליסטים ומידע ותמונות על, במקרה הזה יהלומים ותכשיטים, אבל בעצם אפשר להפוך את זה לכל מוצר, ובלחיצת כפתור משדרים את זה גם לכל מיני סוגים של eBay, לכל מיני סוגים של אמזון וגם לאתר. עכשיו, העניין במכירת יהלומים, שזה מאוד ייחודי, כי יש רק אחד מכל אבן, יש רק אבן אחת. אז ברגע שהיא נמכרת, צריך מהר מהר להוריד אותה מכל שאר הזירות, שלא תמכר פעמיים, כי אז אפשר לספק את זה פעמיים. אז זה היה אלמנט חשוב בדבר הזה. אז הם הקימו את המערכת, וכבר כמה חודשים לפני שצפתי את הבית חולים, אז הם ככה דיברו איתי לבוא להצטרף אליהם, כי הם היו אנשי טכנולוגיה, ולא כך עניין אותם הנושא של המכר יהלומים. סיימו להקים את המערכת, והלכו לדבר הבא שלהם. וככה, במקרה זה יצא, כשאמרו בוא תישאר, אז אמרתי תודה רבה, אני הולך.
אז אתה נמצא שם במכירת יהלומים, ומה מביא אותך להתחיל למכור סנדלי שורש?
קודם כל, ההתלמדות במכירת יהלומים הייתה נהדרת, כי הייתי סוג של לבד על פעילות יחסית גדולה, זה התחיל בכמה מאות אלפי דולרים שהתחלתי מהם, ואז עלינו לכמה מיליוני דולרים, מכירות בשנה, כן, לא בחודש, ו... מה שהביא אותי בסוף לשורש זה רצון להתפתח ולהיות עם עוד אנשים ולהיות בצוות ולהיכנס לתוך העולם הקורפורט ולהתקדם בו לתפקידים יותר משמעותיים, כאילו כמה זה היה נחמד להיות בבורסה ומלמד והכל הנדזון, אבל בסוף זה די לבד, זאת אומרת לא רק שאתה לבד בתוך המשרד שלך, אלא גם השיח בין היהלומנים ובין הקליקה הזאת של אנשים שמוכרים יהלומים, בתוך העולם של היהלומים זה די לא קיים השיח הזה של השיתוף מידע. אז אני רציתי לצאת מזה, ומה גם, נולדו לי שני ילדים, אז הנסיעות האלה הרגו אותי. אז טירת כרמל זה 10 דקות מהבית בלי פקקים, זה גם בונוס. אבל בעיקר היה זה להתקדם בתוך עולם קורפורט.
ואז אתה מגיע לשורש, ומה, מתי זה קורה, לפני כמה זמן בכלל זה קורה, באיזה שנה?
אז אני התחלתי בשורש בפברואר 2018. הפעילות e-commerce של שורש יש לה 3 אתרים ופעילות אמזון, ואת האתרים הקימו אי שם ב-2011, וזה לא היה מנוהל, זאת אומרת, עד שאני הגעתי זה היה תחת המחלקת שיווק, לא באמת היה מישהו, המנהל שיווק, זה לא באמת היה תחת אחריות שלו, לא באמת עשו שם דברים, הם בערך היו מעדכנים את הקטלוג פעם בשנה לפי הקטלוג של שורש השנתי, רק מוודאים שיש סחורה, והיו שני אנשי תפעול שהיו פשוט נכנסים כל יום לאורדרס ומוציאים סחורה. איפשהו בסוף 2017 הגיע לשורש היום כבר המנכ״ל, אבל אז הוא היה סמנכ״ל, והוא רצה לקדם את נושא של מחירות אונליין, ואני הייתי הגיוס הראשון שלו, ומאז מה שנקרא לא הייתה, אין אבן שלא הפכנו. אי-קומרס זה כמו תמנון כזה שיש לו, במיוחד שהוא יחידת רווח עצמאית, הוא צריך לקבל הרבה שירותים מהארגון, אם זה מהפיננסים, אם זה מה-IT, כמובן מהשירות לקוחות, כמובן מהמפעל, כמובן מהצוות של המחסן והלוגיסטיקה, אז אין אבן שלא הפכנו, זאת אומרת, שורש בבסיס זה יצרן, שמוכר ללקוחות כמו ריקושט, למטייל, ורשתות כאלה גדולות ואחרות, וכשאני הגעתי, הפעילות מכירה באינטרנט הייתה זהומה, ממש זהומה, והיום היא כבר נתח משמעותי מהמחר הכולל של החטיבה האזרחית של, של סנדלי שורש. אז היה פה איזשהו, היה פה ואנחנו עדיין בתוך איזה שלבים של כאבים, של צמיחה או סוג של ניסיון מעבר, או סליחה, שילוב בין חברה שיצרן לבין חברה שמוכרת גם לצרכנים סופיים.
מה האתגרים המרכזיים שאתה מוצא בתפקיד שלך?
יש מיליון. בוא נגיד שזה יכול להישמע כמו קלישאה, אבל האתגר הכי משמעותי באמת הוא לייצר תהליך של אונבורדינג ולשכנע את הפונקציות בארגון שמפעילות אי-קומרס שהיא לא רלוונטית ולא מעניינת בכלל, להפוך אותה שאפשר ולהפוך אותה לפעילות משמעותית במחזור השנתי של, 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 של החטיבה האזרחית של שורש. זה המשימה המשמעותית.
אז אתה אומר שהרבה מהתפקיד שלך הוא הסברה פנים ארגונית בכלל.
בוא נגיד שהשנה גייסתי חבר צוות נוסף, אבל בתור, כאילו אני כבר הגעתי בתור חבר הנהלה לפה, אז הייתי יושב בישיבות, הנהלה, בישיבות עם המנכ״ל, שם את הכובע של המנהל, הולך למשרד, מוריד את הכובע ומתחיל לעבוד על המחשב, מתחיל לעבוד על האתרים כדי לתקתק אותם ועם כל הספקים. אז כן, יש לזה כמה פנים. מצד אחד צריך לתקשר לארגון מה המשמעויות של e-commerce ומה המשמעות של לעשות איזשהו מעבר בשיפטינג מיצרן שמתעסק רק מול לקוחות B2B לבין יצרן שמתחיל לעשות D2C. ויש פה כל אלמנטים בארגון, בין אם זה ה-IT שצריך עכשיו לחבר את האתרים, נתח דוגמה קטנה, אז האתרים שלנו היו על פרסטשופ, וכשאני הגעתי ב-2018, אז כל הזמנה שאתה נכנסת באתר, היו מקלידים אותה ידנית בפריוריטי, כדי להפיק חשבונית מס, קבלה, מקלידים אותה ידנית. עכשיו, כשאין הרבה הזמנות, אז מישהו עושה את זה, מה זה משנה, הוא עושה 10 כאלה ביום, 5 כאלה ביום, לא קרה כלום. ואז הגיע שופינג האל, אנחנו עכשיו לקראת שופינג האל, הראשון ב-2018, ושאלתי, אוקיי, מה היה ב-2017? אמרו, אתה יודע, היה קצת, אבל לא משהו משמעותי. ואמרתי, אוקיי, בוא נראה מה אני אצליח לעשות, מה אנחנו נעשה פה ביחד. ושבעה אנשים מכל מחלקת הארגון של שורש, הכספים והבק אופיס והעוזרים והחבר'ה ממחלקת המחירות, 7 אנשים ישבו כמעט 4 ימים, וכל מה שהם עשו כל יום, כל יום, זה תקתק חשבוניות.
וואו.
אלפי חשבוניות. בשנה לאחר מכן קיבלתי תקציב, פתוח, תעשה מה שצריך לעשות כדי שהתהליך הזה יהיה אוטומטי. אז היום אנחנו בתהליך אוטומטי של לחיצת כפתור בוורדפרס, שלחת את ה... זה לקח 2 חברות, וכמה 10,000 שקלים, אבל כל הזמנה שנכנסת בפריוריטי, סליחה, באתר, אנחנו שולחים אותה לפריוריטי, וזה פותח חשבונית מס קבלה בטיוטה.
אז האתר בנוי על WooCommerce, כלומר על WordPress.
2 מתוך 3, ובשנה הבאה אנחנו נשיק את נעביר כבר את השלישי גם ל-WooCommerce, כן.
שהמעברים האלה, כמו שאני מבינה, זה הרבה חודשים של עבודה כדי ליצור אותם. למה יש כמה אתרים?
אחלה. אז לשורש יש אתר אחד ישראלי, יש לנו אתר אחד בינלאומי, שהוא sourceoutdoor.com, שאין לו גישה מישראל. למה? ישראלים חמודים, כוכבים, קונים בלי מעם באתר הבינלאומי שלנו. אז סגרנו את זה. כן. ויש לנו אתר שלישי, שלשורש יש חטיבה צבאית גם, שעובדת מול צבאות בחול, בעיקר הצבא הבריטי, ואנחנו מייצרים שם מוצרי הידריישן, כל השלוקרים שלנו, מייצרים שם שלוקרים טקטיים, זאת אומרת לשימוש צבאי, או אנחנו משמשים, אנחנו מוכרים את זה גם לכל משחקים של פיינבולים, להנטרים וכאלה, אנשים שעושים הייקינג או קמפינג טיפה יותר קשוח של כמה ימים במוד הישרדות, אבל זה תיקים ושלוקרים שהם יותר מה שנקרא קשוחים ועמידים מאשר האזרחיים שלנו שמיועדים לרכיבה, ריצה, לים, לטיול יום וכאלה. אז באתר, יש לנו אתר sourcetacticalgear.com, שיש שם בעיקר תיקי גב ושלוקרים, שהם עמידים הרבה יותר.
ואז אתה מספר שחוץ מזה יש לכם גם פעילות באמזון.
כן, אני קיבלתי בירושה חשבון אמזון ונדור, הקים אותו איפשהו ב-2014, הוא היה תחת חברת בת של שורש בארצות הברית בניהול שם, וכשאני הגעתי אז אנחנו התחלנו לעבוד עם חברה, זאת אומרת לפני שאני הגעתי כבר סגרו הסכם עם חברה ישראלית לניהול הפעילות, בסוף השנה הראשונה שלי אמרתם תודה רבה שלום, והתחלנו לעבוד עם דביר.
ואז התחלתם למכור באמזון, ואיך הפעילות מתנהלת שם לעומת האתרים?
אז התחלנו למכור באמזון לפני, אני שנייה אתן פה איזשהו כמה מילים על אמזון ונדור, בשונה מאמזון סלר, אז בוונדור אמזון הוא הלקוח, זאת אומרת אמזון מכניס הזמנות כל שבוע, כל יום שני במקרה שלנו, מכניס הזמנות, יש לנו מחסן קדמי בארצות הברית, אז מכניסים PO, זה אוטומטי, אנחנו בנינו סיסטם שהחבר'ה במחסן מקבלים את ה-PO האלה, ולפי הזמינות של המלאי הם מאשרים את כל ה-PO, ואמזון משלם על המשלוח ובא לקחת את הסחורה, מעלה אותו, בעצם מוסיף אותו לליסטים, בדרך כלל אמזון נמצא בביי בוקס, למרות שיש כמה כאלה אחרים שנוסעים להתמודד איתו, אבל זה לא מצליח, ואנחנו דואגים, זאת אומרת, הליסטים הם באחריותנו, התמונות, הווידאוים, לתחזק את התוכן שם, וברנד רג'יסטר, דברים כאלה, אבל הסחורה יושבת אצל אמזון והיא בבעלותו.
כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, וזה עולם שאתה חי אותו, וכבר הרבה שנים, וכמובן שהוא כולל כל הזמן אתגרים, אבל אחד מהדברים שאני יודעת זה שבשביל להיות מנהל אי-קומרס, אתה צריך לחלוש ברמת הידע, על יכולת יחסית גבוהה, כדי להצליח ולנהל נכון. פעילות אי-קומרס מצליחה, כי לא רק שיש את כל הניהול השוטף, שהוא גם, כמו שאמרת קודם, תמנון, כלומר צריך בו זמנית להצליח ולהכיל כמות מאוד גדולה של פעילויות, אלא גם צריך כל הזמן להיות בקדמת הטכנולוגיה והפיתוח וההבנה של לאן נכון. העולם הולך. איך... אז בכלל אמרתי, בוא נדבר היום על מה האלמנטים של פעילות אי-קומרס מצליחה, ולכן איך מנהל, מה היכולות שמנהל אי-קומרס צריך כדי לעשות את העבודה בצורה נפלאה. אני אגיד שהיום תחום ניהול האי-קומרס הוא תחום מאוד 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 מתפתח, גם אנחנו במרקורי מלמדים היום באקדמיה את התחום הזה, עם הרבה מאוד ידע ויכולות, וכשהקורס עצמו, בנוי מהרבה מאוד תתי נושאים, בגלל הצורך הזה של מנהל האי-קומרס להבין בהכל, בקידום אורגני וממומן, ו-CRO, ואמזון, ואתרים, ווקומרס, ושופיפיי, ו-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. אז רציתי לשאול, איך אתה מנהל את היכולות האלה ביום-יום, ואולי ככה באמת להתחיל ולמנות את אותם האלמנטים של פעילות מצליחה, איך אתה רואה פעילות מצליחה של מנהל אי-קומרס?
שאלה נהדרת, אז אני אתחיל בהתחלה. ההגדרה שלי למנהל אי-קומרס, ולקח לי ככה כמה שנים עד שהגעתי לדבר הזה, ההגדרה שלי למנהל אי-קומרס, זאת אומרת, המילה שמאפיינת היא לאפשר. אנחנו רוצים לאפשר לקהל להגיע לאתרים בקלות ובמהירות, סגרנו את כל נושא האורגני, וכמובן את הממומן, כל מה שקורה לפני שמגיעים לאתר, להגיע לאתר במהירות, בקלות, זה אחד. הדבר השני שאנחנו רוצים לעשות זה לאפשר להם, ברגע שהם באתר, לאפשר להם לקנות, שוב, במהירות, ביעילות, במה שמתאים להם, בכמה קליקים, לא לייצר להם איזשהם חסמים, פחות ברמת האתר, שהתוכן יהיה מספק, שייתן את כל המידע, שלא יצטרכו לשאול אותנו שאלות ברמת שירות לקוחות, זאת אומרת, כן, כמה שיותר לשים את התוכן הרלוונטי מול העיניים, והדבר השלישי שאנחנו רוצים לעשות זה לאפשר להזמנות להגיע מהר, ובצורה יעילה, כמובן לידע את הלקוח תוך כדי התהליך הזה שההזמנה שלך בדרך ודברים כאלה, שוב גם מצמצם שירות לקוחות וגם כדי לייצר חוויה שהיא נכונה ומהירה. עכשיו כל הסיסטם הזה מלהביא את הטראפיק, בעצם לייצר סוג של demand generation, כל נושא הניהול של האתר עצמו, בין אם זה הטכני end zone בפועל ובין אם זה נושאים של CRO כדי לשפר את היחס המרה, וכל השלב השלישי של הפולפילמנט והקבלת הזמנות והשירות לקוחות שהוא פוסט סייל ותהליך של החזרות ודברים כאלה, אז המילה לאפשר היא בעצם מחברת בין שלושת הנקודות האלה, ואני אוהב להגדיר את עצמי בתור קולבויניק אי-קומרס. זאת אומרת, היום כדי לנהל אי-קומרס, אחד הדברים החשובים זה כמו שאמרת מקודם, צריך להבין, צריך לדעת את השיחה, צריך לדעת את הז'רגון, צריך לדעת לנהל את הספקים, וצריך שהם לא יחרטטו אותך. אז אני מגדיר את עצמי בתור אחד שמבין איפשהו ברמת ה-75, 85, 90% כמעט בכל האלמנטים שיש בפעילות e-commerce, אני מאוד מאוד שומע פודקאסטים וקורא ומגדיל זמן כדי לעקוב אחרי אנשים שהם רלוונטיים בתחום, השקעתי בעשרות קורסים שעשיתי בעבר, בין אם קורסים של נקודתי, משהו סדנה של כמה שעות, לבין קורסים של 3 חודשים, ואני חושב שהקולבויניקיות בשביל מישהו שהוא מנהל e-commerce, זה משהו שמאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, אני פחות רואה ומרגיש מישהו שצומח מתחום אחד, ולוקח ומחזק רק אותו, נהיה איזה מנהל e-commerce תותח, כי אז מה עם שאר הפעילויות, מה עם השירות לקוחות, מה עם הניהול של הפולפילמנט, מה עם הלוגיסטיקה, ומה עם. וכשעושים, כשעובדים, כשמצומחים ממקום שבו אתה עושה את הכל כמעט לבד, עד לארגון בו שורש שאני חולש על הכל, זאת אומרת, עדיין, אני בשורש מנהל את פעילות האי-קומרס ממש מאלף עטף, התקציב של הממומן ושל האורגני הוא אצלי, מצד אחד, זאת אומרת, אני אחראי גם על ה-demand generation, ובצד כמובן כל הפעילות של האתר, על שיפור יחס המרה, end zone, על חברת פיתוח, על הקמה של אתרים חדשים, אינטגרציות, כל מיני טכנולוגיות חדשות, ובשלב האחרון, יש לי שני עובדי תפעול, ועובד של customer service, ואנחנו עושים גם את הצד הזה בתהליך. אז מי שרוצה לסגור מאלף עטף איקומר, זה גם תלוי בארגון ותלוי מעמתים, יש ארגונים שמנהל איקומר סורק על האתר, ויש מחלקת תפעול, ויש מחלקת שיווק, שעושים את השני צדדים האחרים, אז ראיתי גם את זה, אני מדבר עם הרבה אנשים, עושה מנטורינג, מדבר עם קולגות, אז יש מנעד רחב של פעילויות e-commerce, של מחלקות e-commerce בארגונים, אבל אני חושב שלנהל e-commerce כדי להגיע למעלה, צריך שתהיה לאוריינטציה, לפחות ברמת ה-75-80% ומעלה, בכל האלמנטים האלה, כי אי אפשר לנהל e-commerce בלי לדעת איך לטפל בשירות לקוחות, אי אפשר לנהל e-commerce בלי לדעת מה זה מסע לקוח, ואיך לשמור על לקוח, אני לא אגיד מרוצה, אני אגיד שהחוויה שלו תהיה טובה לאורך הטאצ' פוינט עם המותג.
עד כמה מנהל האי-קומרס בסופו של דבר צריך לדעת להרים בעצמו את קמפיין הפייסבוק ולהביא את הלידים?
שאלה נהדרת, אז אני חושב שהוא לא צריך לדעת את זה, אבל הוא צריך לדעת מאוד את התיאוריה שעומדת מאחורה, כדי שלא תהיה איזושהי חברת פרסום או ספק, שעכשיו מתחילים עבודה ביחד, והוא מוכר לוקשים, כשאין תוצאות, עכשיו בלי תוצאות זה בסדר, לתקופה מסוימת ותקופות הרצה, ואנחנו בודקים ומנסים כיוון אחד, ואולי לא הולך, מנסים מסר נוסף, לא הולך, וקהלים וכאלה, אבל כל עוד אתה יודע מה מתבצע, אז גם ההרגשה שלך הפנימית תהיה, אוקיי, אני כאילו בשליטה, אני יודע מה עושים, קבענו את הדרך ביחד, ועכשיו אנחנו בניסוי, בטסטים, להגיע לקמפיינים שהם ממירים יותר. אני לא חושב שצריך לדעת להרים את הקמפיינים בעצמך, אבל חייבים לדעת את המערכת, מה היא עושה את המשמעויות, וחייבים גם לזהות שמשהו לא עובד, אז צריך לדעת כאילו לשים את האצבע על זה, ולהרים דגל, ועצור רגע שנייה, וזה יבוא מהצד שלך ולא מהצד של הספק, כי זה יכול למשך ככה הרבה זמן, מהצד השני. ואני אגיד רק משפט אחרון פה, זה גם תלוי באיזה ארגון נמצאים. כי יש ארגונים ענקיים, גדולים מאוד, בואו נגיד את השמות שלהם, אבל שבין האתרים הגדולים בישראל, שקשה לי להאמין ששם הקודקוד יודע איך מרימים קמפיין בפייסבוק. ויש ארגונים אחרים, שיכול להיות גם בינוני, יכול להיות קטנים, זה one man show, אז לגמרי, אבל ארגונים בינוניים, שבו המנהל e-commerce, יכול להיות שהוא צמח מאיזושהי פעילות אחת, והוא מכיר משהו אחד לעומק, או שהוא לקח דבר אחד וחיזק את זה. בארגונים בינוניים שיש אדם אחד או שתיים בצוות, זה גם חשוב שהמנהל או מישהו בצוות ידע לעשות בקאפ, במקרה שעכשיו צריך להחליף את הספק, או במקרה שהוא יוצא לחופש.
אז אתה מספר על זה שמצד אחד יש לך פעילות הסברה פנים ארגונית, ואז מהצד השני ניהול של ספקים שצריך לדעת ולראות שהם מסוגלים להביא תוצאות. איך היום יום שלך נראה?
עמוס. עמוס.
זה נשמע ככה.
בשורש אנחנו חברה שמוכרת מוצרים מאוד עונתיים, אנחנו בעיקר מוכרים סנדלים, אז העומס שלנו מתחיל איפשהו בסביבות מרץ, אנחנו מתחילים לראות עלייה במחירות עם היציאה של השמש והאביב, ובדרך כלל סביב פסח, גם שורש בדרך כלל עושה איזשהו קמפיין שיווקי, ככה לתמוך גם בחנויות שמוכרות מוצרים איפשהו סביב פסח, ואז עד אוגוסט אנחנו רואים טיפוס, טיפוס, טיפוס במחירות, אוגוסט אנחנו יורדים, אנחנו מה שנקרא טיפה מקררים מנועים, ואז אנחנו מעלים שוב פעם לקראת מחירת סוכות שאנחנו עושים אותה באתר, עוד פעם מורידים לקררים, ואז מתחיל שופינג האל בחגי נובמבר. אז בגדול, הרבעון הראשון שלי, הוא הרבעון שבו אני מוציא את התוכנית עבודה לפעולה, והרבעון שבו אני מוציא פרויקטים לפעולה, וכל מה שאני לא מצליח לעשות עד מרץ, ככה השבוע הראשון של אפריל, בגדול מאפריל עד סוף השנה אני לא עושה יותר פרויקטים משמעותיים, אני בעיקר מתעסק בשוטף, ומתעסק ב... זאת אומרת, לעמוד בידי המחירות של, של האתרים, זו בעיקר הפעילות שלי. בתחילת השנה אני עושה פרויקטים, שבוע טיפוסי הוא כולל, עם רוב הספקים שלי יש לי שיחה שבועית, רובם שיחת סטטוס שבועית, כאלה שכבר, כאלה שאנחנו עובדים כבר הרבה זמן, או כאלה שכבר, יש כאלה שאני איתם פעם בשבועיים, אבל ניהול ספקים הוא משהו מאוד מאוד חשוב בשבוע העבודה שלי. אני מבקר כל יום במחסנים, בקו ייצור, אני גם בתור, זה שאחראי למחירות אינטרנט, צריך גם להכניס תחזיות לייצור של הסנדלים. אם אני לא אכניס תחזיות ולא יהיה ייצור עבור המחירות של האינטרנט, לא יהיה לי סחורה למכור. אז גם סביב הדבר הזה אני משקיע כמעט יום יומיים בחודש. ובוא נגיד שבשנה וחצי הראשונות הייתי הרבה הרבה hands on, עשינו הרבה סדר בשנה וחצי שנתיים הראשונות, היום אני יותר מנהל פרויקטים, וכשצריך אז אני עוזר בשוטף. אבל היום אני כבר ברמה שאני, למשל, עכשיו אנחנו מטמיעים מערכת לטיקטינג לשירות לקוחות בארגון. אז כאילו, אני מוביל את הדבר הזה.
איך אתה מתנהל עם כל מה שקשור לפיתוח? כמה החשיבות שלך בלראות לאן השוק הולך ולתת את הכיוון הזה? כי דיברת על ייצור, אבל ייצור זה לא רק כמויות, אלא אולי... גם דברים שהשוק מתקדם אליהם, אני לא יודעת איך תחום הסנדלי
שור. אנחנו מדברים על פיתוח אתר או פיתוח סנדלי, מוצרים?
לא, לא, פיתוח מוצרים.
פיתוח מוצרים.
אני אספר שבסוף שבוע האחרון הלכתי, עשינו מסלול בנחל הרוגות, לא הייתי טיילנית גדולה במיוחד עד השנה האחרונה, בשנה האחרונה יותר, ותוך כדי ששם כמעט החלקתי על סלע עם... נעלי הריצה שלי, אמרתי לעצמי, זהו, אני חייבת סנדלי נכון. שורש, האם אני אמצא סנדלי שורש, ככה אלגנטיות, שיוכלו להיות גם בסטייל, אז...
אני אדאג לך
לקיצור. אז אני מתעניינת בקיצור, במה יש לשורש להציע כן. ברמת הסטיילינג.
שורש כחברה שמה את נושא הפיתוח מאוד מאוד בפרונט, אז יש לנו מחלקת פיתוח, ואנחנו כל הזמן שוקדים על מוצרים חדשים, השנה למשל השקנו סנדל סולו, שהוא סנדל ברפוט, סנדל שהסוליה שלו היא, היא כאילו באובי אחד, באובי אחד, באובי רצוף לכל האורך בלי דרופ, ויחסית מאוד מאוד, סוליה מאוד דקה, כדי שאפשר להרגיש את כל מה שקורה שם, שנה הבאה אנחנו משיקים סנדל קרוסר חדש, יש לנו מחלקת פיתוח ענפה, אנחנו בדרך כלל עושים סייקל של, פיתוח סנדלים, שנה אחר כך פיתוח סייקל של נושא של מים. כן, השיווק והמחירות הם חלק מתהליך הפיתוח של המוצרים.
אבל יוצא לך לראות את הדברים ולהגיד, רגע, אני חושב שהכיוון שלנו צריך ללכת לפה, לשם? כאילו קורה לך שאתה עושה פודקאסטים, ואז נניח מי שמראיינת אותך, שואלת אותך אם יכול להיות איזה סתם. השאלה כן. כמה יש לך השפעה נניח במובן הזה על להגיד, אוקיי, השוק הולך לכיוון כזה וכדאי להשפיע.
אז כן, בתור אחד שנמצא הרבה באתרים, אז כן אני חשוף לטרנדים, למשל נושא של הברפוט, זה משהו שהעלינו אותו בשורש כבר בעבר, אבל המחלקת פיתוח שלנו היא מחלקה מבוססת, מחלקה שיודעת העבודה, יש שם חבר'ה שמסתכלים קדימה ומסתכלים על טרנדים, ויודעים לזהות את זה, או לפחות מנסים לזהות את זה, ומנסים להוריד את זה לקו ייצור, אז בוא נגיד שאנחנו משתדלים לעמוד עם זה קדימה. למשל, עכשיו אנחנו יוצאים עם בקבוק, עם שט שלם של בקבוקי מים, של שורש, ונגיד הפקה, עכשיו בדרך כלל מה שמבדיל בקבוקים, זה בדרך כלל הפייה שלהם, כי המיכל זה מיכל אותו דבר, כאילו כמובן שיש יותר איכותי משפחות, אנחנו עם החברה הכי איכותית בעולם בקשר למיכל, אבל מבחינת הפקק, אז אנחנו עשינו פקק שיש לו גם חיווי צליל. וככה, אפשר לשמוע שהוא נעול, וגם מי שיש לו בעוד שמיעה, או שמי שלא מסתכל, אז זה נגיד משהו שמחלקת הפיתוח, עלו על זה לגמרי.
מדהים.
יצחו את הדבר הזה. יש לנו מחלקת פיתוח רצינית.
זה שוב מחזיר אותי לזה שהמנהל e-commerce נמצא כהאב איפשהו בחיבור בין כל החלקים השונים, ובעצם נדרש להוביל את זה קדימה. רציתי לשאול אותך, איך הקורונה תפסה אתכם? איך התקופה הזאת של הטלטלה מאוד גדולה העולמית השפיעה על שורש? ולך כמנהל e-commerce כמובן.
כן, אז כמובן שיש פה כמה רבדים, יש את הרובד הראשון של המחירות של השוק המקומי, או ריטל, לא משנה, שוק מקומי, שוק חול, שבשוק המקומי זה די תוששנו מזה, זאת אומרת המחירות כבר חזרו להיות כמו לפני קורונה, כמובן שברגע שהכל נסגר, אז כאילו השוק, זאת אומרת, אין טעם לייצר סנדלים, השוק שלנו פה, היקף מחירות של הריטל, הוא עדיין, הוא משמעותי ביותר של שורש. השווקים הבינלאומיים עדיין לא חזרו לעצמם כמו שהם היו טרום קורונה, השוק הגרמני, האוסטרים, אנחנו רואים שהם עדיין לא חזרו לפול קפסיטי כמו השווקים ישראלים, אז זה ברמת המחירות. ברמה של חומרי גלם ושילוח של חומרי גלם, אז בוודאי שאנחנו, יש בעיות חמורות, היו בעיות חמורות עם זה, עדיין יש בעיות עם העלויות של המחירי שילוח של המכולות, כתוצאה מכך אנחנו גם מעדכנים את המחירים שלנו לשנה הבאה של הסנדלים, זה אי אפשר, כאילו, עלות של מחולה היא, עלות מחולה והמסע של עלות ההובלה, וגם עלייה של חומרי גלם, של הפלסטיק בעולם למשל, על הסנדלים, אז היא משמעותית. אז זה תופס גם ברובד הזה. כמובן שהיה פה גם את הרובד הניהולי עם העובדים, כן סוגרים את המפעל, לא סוגרים את המפעל במהלך כל התקופה של הסגרים, וספציפי הפעילות של האי-קומרס, אז זה... יודעת, כאילו, לנו זה עשה טוב. אנחנו, המחירות שלנו שנה שעברה היו מטורפות. כאילו, בוא נגיד שהיה שלב שכבר נגמר הסחורה במחסן, והיינו צריכים לפתוח את הקווי ייצור כדי לייצר עוד.
לקח, היה איזה רגע של שוק, כלומר, היה את כל מה שפתאום זה הגיע, אז היה את השוק, ואז היה את הרגע...
כן, שורש סגרה את כל החברה כמעט, כולל את כל הפעילות אינטרנט בהודעה הראשונית של הסגרים, כמו שרמי שביט ו... המשביר וקסטרו הודיעו ככה בתקשורת לעובדים שלהם, הכל נסגר מחר, אל תבואו, קניונים סגורים, חנויות סגורות, אז גם שורש בהתחלה סגרה את כל הפעילות, שוב, כי עיקר ההכנסה זה הפעילות של השוק, והשוק היה סגור, ובהחלטה סגרנו בעצם את המחירות באתר הישראלי לאיזה כמה ימים, ואז אחרי זה שראינו שחבל לסגור, אז החזרנו צוות מצומצם יחסית לעבודה, פתחנו את המחירות באתר, לא עברו כמה ימים והיו צריכים להביא תגבור של עובדים, ולא עברו כמה ימים והיו צריכים להביא עוד פעם תגבור, וגם לחזק את השירות לקוחות, וגם לחזק את הייצור כדי שיתמוך בהיקף של הסחר הזה, וזה היה מטורף, זאת אומרת, המחלקת e-commerce שנה שעברה, עבדה יותר קשה מאשר בכל שנה אחרת, אני הייתי בבית בסגר, כאילו שומר על הילדים שלא היה להם גן, ואחרי כמה ימים תפסתי עצמי, עושה 6, 7, 8 שעות ביום, שירות לקוחות ומטפל במחירות, כאילו, מה שצריך לעשות מרחוק, עד שעכשיו אני לא יכולתי להגיע, כי הייתי בבייביסיטר על ילדים, זאת אומרת, איך אני אשים אותם, לא יכול להביא אותם איתי. אז קיבלתי, זאת אומרת, אז הארגון תמך בי בנושא הזה, והבאתי בייביסיטר שישב כאילו בבית, איזה 4-5 שעות ביום, ואני הייתי בחדר עבודה, ועבדתי משם 4-5 שעות ביום, עד שכמובן אחר כך סידרנו את זה, והגעתי כבר למפעל בעצמו.
אז יש את הצמיחה המאוד מאוד גדולה של האונליין, ואז יש את הרגע הזה שבעצם חוזרים חזרה לחיים הרגילים, ואנחנו ראינו פעילויות אונליין שפתאום מקבלות איזה רגע אחד ההאטה, כלומר מקפיצה מאוד גדולה, נחשונית קדימה של זינוק בכמה שנים, fast forward כזה של כמה שנים, ואז רגע אחד של hold back, כי החנויות נפתחו ואנשים יוצאים החוצה לקנות. אתם ראיתם את בטח את תנודתיות הזאת, כי זה היה קיים.
אני רוצה להגיד שלא יחשבו שתכננו את כל זה מראש, כי את מרימה לי ממש פה להנחתה, זה כאילו שאלה מדהימה. אנחנו בשורש ממש עכשיו עובדים על תוכניות עבודה שנתיות לשנה הבאה, יש לנו מה שנקרא שבוע תקציב באמצע נובמבר, עם הבעלים של שורש שמגיעים לאשר תוכניות עבודה, כל מנהל וחבר הנהלה צריך להציג תוכניות, וחלק מהתוכניות אני גם עושה P&L, אני עושה כאילו דוח רווח והפסד של כל הפעילות השנה. אז ממש אתמול סיימתי, זה גם הסיבה שאמרתי שאנו קשה לתאם להמשך, כי זו תקופה מאוד לחוצה, ואנחנו ב-15% מעל שנה שעברה.
וואו.
שזה מטורף, זה מטורף, כאילו אני בתחזית שלי לשנה, היה לי מאוד קשה לשים מתחזית של צמיחה, בגלל קורונה שנה שעברה, שם היקף צמיחה שם היה טירוף בשביל כל הפעילות האי-קומרס בשוק, וגם בשבילנו, זה היה ברמת ה-60-70% צמיחה, והשנה היה מאוד קשה לחזות מה יהיה, ויחד עם זאת, אנחנו ב-15% יותר.
וואו.
אז כן.
מדהים. אופיר, איזה רעיון, פשוט באמת אפשר היה לחשוב שאנחנו סידרנו את הכל, אבל זה היה מרתק לשמוע, וגם את ההתפתחות שלך, וגם את ההתפתחות בתוך שורש, והיכולת להביא את הריבוי תפקידים, וראייה מאוד רחבה, ארגונית מאוד רחבה. לאן אתה הולך מכאן? מה השאיפה שלך כמנהל אי-קומרס?
אז השאיפה שלי לצמוח, בין אם זה בתוך שורש, בין אם זה במקום אחר, לאורך זמן, אבל השאיפה שלי להגיע לתפקידים בכירים של סמנכ"ל אי-קומרס ואפילו מעבר לזה. אני חושב שיש מספיק תראייה רחבה כדי להשתלב בתפקידים כאלה, ואני רוצה להתפתח בעולמות האלה של הקורפורייט, וגם בעולמות של ההדרכה והרצאות וקורסים, זה משהו שאני מאוד אוהב, שהיא גם תעודת הוראה, מהלימודים של לימודי הנדסה, דחסתי שם בקיץ גם לימודי הוראה, אז זה מאוד מעניין אותי, ואני ממשיך בכיוון, זאת אומרת, אני ממשיך להתפתח בעולמות האלה, והאי-קומרס, אנחנו החבר'ה הוותיקים שנמצאים בתוך העולם הזה כבר 9-10 שנים כמעט, ממש מההתחלה את העולם הזה, ולהמשיך להתפתח בתוך המומחיות של הדבר, של העולם הזה, של האי-קומרס.
מדהים, אז תודה רבה שהסכמת להתראיין, אני מאחלת לך. המון המון בהצלחה, תוכנית אי בחסות מרקורי, אני מזמינה את כל מי שמאזין לבוא לבקר אצלנו באתר mercury.com, שזה mercure-e.com, ואל תשכחו לתת לנו דירוג של 5 כוכבים לפודקאסט. אופיר, המון המון תודה ובהצלחה.
תודה רבה.